היום אנחנו לומדים קריטו דף יוטט. אנחנו סיימנו עם שיטות רבי יוחנן בריש לקיש, שהיה שווה לשיטות שראינו קודם. מחלוקת האם, כן, רבי זרע אמר מדברי רבי בתחילת עמוד ב', שכאן שינה רבי, ידיעות ספק מחלקות לחטאות, ורב אמר שלא. וכאן אנחנו ראינו שגם רבי יוחנן בריש לקיש התפקחו באותו נושא. מה זה אומר בעצם? שאם אני עושה משהו ולא יודע אם ביצעתי או לא, ואז, אבל לא ידעתי אפילו שום דבר, ואז התברר לי שאולי אכלתי חלב, אבל לא בטוח, אז אני מביאה אשם תלוי. ואז אם קורה בדיוק אותו דבר, אז שוב אני מביאה קורבן אשם תלוי. אני צריכה, כמו שמחלק לחטאות ידיעות, גם מחלק לאשם תלוי. השאלה והוויכוח בין גם רבי זירא ורבא ובין ריש לקיש ורבי יוחנן, האם אם יתברר לי בסוף, אחרי שהתחייבתי בשני אשם תלוי האלו, אם יתברר לי בסוף שאכלתי חלב בשני המקרים, האם אני חייבת להביא קורבן חטאת על שניהם או רק על אחד מהם? אז לפי רבי יוחנן וגם רבי זירא, הם לומדים, ריש לקיש וגם רבי זירא, כאן שינה רבי, הכוונה בדברי רבי, כשהוא אמר, כשם שמביא חטאת על כל אחת ואחת, כך מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת, הם מבינים שלא רק זה, אלא גם אם אחר כך חייבים חטאת, הוא גם חייב להביא שתי חטאות נפרדות. אז כאן שינה רבי, ידיעות ספק מחלקות לחטאות. רבי יוחנן אמר, אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות. ואם כן, אלא הכי קטן, כך הוא הבין דבר רבי, כשם שאם הייתה לו ידיעה ודאי מביאה כל אחת ואחת, כך אם הייתה לו ידיעת ספק, מביאה שם תלוי כל אחת ואחת, אבל לא, כן, הוא לא לומד משם לחזרה לחטאות על האשם תלוי האלו. בשלמה לרבי יוחנן הנו דקטל האשם בחטאת, כאילו בדברי רבי, מה הוא אמר בעצם? הוא אמר, כשם שמביא חטאת על כל אחת ואחת, כך מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת. הוא לומד מי חטאת לאשם תלוי, אבל לא לומד מי אשם תלוי לחטאת. אלא לריש לקיש, חטאת באשם מבעלי. הוא היה צריך להגיד שכשם שמביא אשם, כך מביא חטאת על כל אחת ואחת, ולכן קשיא, קשיא לריש לקיש. ורמי דרבי יוחנן לדרבי יוחנן, ורמי דריש לקיש לדריש לקיש, שניהם חוקים זה על זה. אוקיי? עד שנגיע לזה, אוקיי? לקושי מצריך קודם להבין את הברייתא שמביאים. דתניא. שני שבילים. היו שני שבילים, אחד טמא ואחד טהור. באחד יש מת, אז מי שעובר שם יקבל תרומת מת. והיה שביל אחר שטהור. אוקיי? אז הלך בראשון, עכשיו הוא לא יודע איזה מהם טהור ואיזה מהם טמא. הלך בראשון ולא נכנס, אז הוא עבר בשביל הראשון ולא נכנס למקדש. בשני ונכנס, אבל אז הוא עבר בשני ואחר כך, אחרי שהוא כבר עבר בשביל הראשון וכבר עבר בשביל השני, ולכן ב-100% הוא נטמא, החייב, אז הוא חייב על ביאת מקדש, מי שטמא ונכנס למקדש חייב. שוב, הוא עשה את זה בשגגה, הוא לא ידע, והתברר לו אחר כך שבאחד מהשבילים היה טומאה, ואם כן, הוא חייב להביא קורבן חטאת. הלך בראשון ונכנס, פטור. אם הוא הלך בראשון, ואז נכנס למקדש, הוא פטור, כי אנחנו לא יודעים אם באמת עשה או לא נס. כן, אין ודאי טומאה כאן. בשני ונכנס, חייב. כן, אבל אם אחר כך הוא עבר בשביל השני, אז הוא חייב חטאת, כי ודאי, כן, בסופו של דבר, הוא ודאי טמא. הלך בראשון ונכנס, והיזה ושנה וטבל. אוקיי, אם הוא הלך בשביל הראשון, ואז נכנס למקדש. ואז, אז בגלל שהתברר לו שאולי הוא טמא, אז הוא עבר תהליך טהרה, אוקיי, היזה ושנה, זאת אומרת, הוא עשה הזעת מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי, כמו שעושים כדי להיטהר מהפרה האדומה, ואז טבל, אוקיי? ועכשיו כבר הוא טבל במקווה וניטהר מהספק טומאה. והלך בשני ונכנס, חייב. עכשיו הוא הלך בשביל השני ונכנס למקדש, אז הוא חייב. שוב, כל המקרים האלו הוא נכנס בשגגה, אוקיי? אז עכשיו יש עליו ספק טומאה, אז הוא חייב חטאת, למה? כי ברור שבאחד מהפעמים הוא נטמע, ובכל פעם, שוב, מה קרה? הוא הלך בראשון ואז נכנס למקדש, ואז הלך בשני ונכנס למקדש. אז נכון שהוא עבר תהליך טהרה באמצע, אבל בשני הפעמים הוא נכנס למקדש, ובטוח שבאחד מהם הוא היה חייב, הוא היה תמה. אז לכן הוא מביא. זאת שיטת תנא קמא. רבי שמעון פותר בזה. רבי שמעון אומר לו, במקרה האחרון, מה ההבדל בין זה לשאר המקרים? כי במקרה הזה הוא בעצם ידע שהוא תמה. עד עכשיו אמרנו, בסופו של דבר הוא ידע שפעם אחת הוא נכנס למקדש תמה ולכן טהור. לכן מביא קורבן חטאת, הוא חייב. אבל לפי רבי שמעון, כל פעם שהוא נכנס, הוא נכנס מספק טומאה. בגלל שהוא ניתר באמצע, אז כשהוא נכנס בפעם השנייה, גם יש עליו ספק. כן? גם בפעם הראשונה כשהוא נכנס, ספק תמי, ספק טהור, וגם בפעם השנייה, ספק תמי, ספק טהור, כי הוא כבר ניתר מהראשון. אז אם באמת הראשון היה בטומאה, אז כשהוא נכנס בפעם השנייה, הוא דווקא נכנס בצורה טהורה. אוקיי? ולכן, יש בעיה בידיעה כאן, כן? יש אין ידיעה ודאית ש... כאילו כשהתברר לו שאולי היה שם טומאה, זה לא טומאת ועדיין. כי בשני הפעמים גם יחד עדיין אפשר להגיד כל פעם שזה מספק. אוקיי? כל פעם בנפרד. למרות שאנחנו יודעים שבסופו של דבר הוא נכנס תמה, אבל כל פעם חסר ידיעה ודאית. רבי שמעון בן יהודה פותר בכולה משום רבי שמעון. רבי שמעון בן יהודה סובר שבשם שיטת רבי שמעון, שהוא לא רק פותר במקרה האחרון, אלא הוא פותר בכל המקרים. אוקיי? ונצטרך לראות למה הוא פותר בכל המקרים. כן, אז הגמרא עכשיו שואלת, אפילו בכמה הייתה? כאילו, אפילו בשני המקרים הראשונים, הרי בשני המקרים הראשונים שהוא לא ניתר באמצע, אז בטוח שהוא נכנס, כן? ועכשיו שהתברר לו שאחד השבילים היה תמה, אז הוא יודע בוודאות עכשיו שהוא נכנס. אז אמר רבא, הכה במאי עסקינן, רבא צריך לפרש את המשנה בצורה קצת שונה, את הברייתא בצורה קצת שונה. כגון שהלך בראשון, ובשעת הילוכו בשני, שכח שהלך בראשון. הוא יודע בסופו של דבר שבאחד משביל א' או שביל ב' יש טומאה. אבל כשהוא הלך בשביל השני, שזה בעצם המקרה שבו הוא אמור לדעת, שבסופו של דבר הוא בטוח עבר, באחד מהם היה תמי, אבל הוא שוכח בכלל שהוא הלך בשביל הראשון. ואם כן, למרות שהוא יודע שבין לשביל א' או בין לשביל ב' יש טומאה, הוא לא זוכר בכלל שהוא היה בשביל הראשון. אז אם כן, כשהוא נכנס למקדש, אחרי שהוא הלך בשביל השני, אין לו ידיעה שבוודאי היה תמי. ולכן רבי שמעון יסכים שגם במקרה הזה, לפי רבי שמעון בן יהודה, הוא פטור. Okay? אז גם בשני המקרים הראשונים, מדובר שהוא בכלל לא זכר שהלך בשביל הראשון. הוא בהא פליגי. וזה בדיוק המחלוקת. תנא קמא סבר מקצת ידיעה כידיעה דמי. רבי שמעון סבר מקצת ידיעה לאו כידיעה דמי. מה זה מקצת ידיעה? הוא ידע שיש ספק טומאה כאן בשביל השני, אבל לא זכר שעבר כבר בראשון. אז יש ידיעה, מקצת ידיעה. וזה לא נחשב כידיעה, לפי תנא קמא זה נחשב כידיעה, ולכן הוא חייב. ולפי רבי שמעון, בן יהודה, בשיטת רבי שמעון, הוא סובר שמקצת ידיעה זה לא כידיעה, ולכן הוא לא חייב. אוקיי, שוב, איפה היינו? רצינו לחזור לעניין ריש לקיש ורבי יוחנן. אוקיי? אז עכשיו. אמר, בואו נחזור לעניין הברייתא. הלך בראשון ונכנס והיזה וטבל. אוקיי, המקרה האחרון. הוא הלך בראשון, נכנס למקדש, ואז עבר תהליך טהרה, והלך בשני ונכנס חייב. אמר חייב. הלא הביא לידיעה. הרי לא היה לו ידיעה בכלל, כן? אז למה לפי תנא קמא הוא יהיה חייב? הרי כשהוא נכנס למקדש, כל פעם זה ידיעת ספק. אז אמר ריש לקיש, המנה רבי ישמעאל היא, דלא באה ידיעה בתחילה. ריש לקיש אומר, זה הברייתא הזאת הולכת לפי שיטת רבי ישמעאל, דעת יחיד שלא צריך כדי להתחייב בקורבן חטאת, לא צריך ידיעה. לא צריך לדעת שעבר עליו עבירה ודאית. אוקיי? כאילו לא צריך. אוקיי? וזה שיטה שנדרוש בהמשך, מאיפה לרבי ישמעאל את זה. זה משהו שאמרנו עד עכשיו, זה היה די פשוט וברור, שכדי להתחייב קורבן חטאת, צריך ידיעה שעשית את החטא. אוקיי? כאילו גם צריך צריך שיהיה בעצם ידיעה בהתחלה שאתה תמי, שהוא ידיעה שעשית משהו, כן? ואז צריך לשכוח שאתה תמי ונכנס למקדש, ואז צריך ידיעה בסוף שמישהו אומר, ידעת שעשית את זה, שנכנסת למקדש כשהיית תמי, או אתה צריך לדע בעצמך או בעצמך. אז כל זה הולך לפי שיטת רבי ישמעאל, שלא מצריך ידיעה בתחילה. רבי יוחנן אמר, אפילו תמה רבנן, אפשר להגיד שזה שיטת רבנן, אבל כאן עשו ספק ידיעה כידיעה. אפילו אם נגיד שזה שיטת רבנן, שצריך ידיעה תחילה, זה יכול להיות כאן שהם עשו תקנה, זה הכוונה עשו, אוקיי? שעשו ספק ידיעה כידיעה, טענו שלמרות, בגלל, במקרה הזה, אפשר להבין שידיעת ספק הוא כמו ידיעה. זה שאני יודעת שיש ספק שאולי נתמתי ואז נכנסתי למקדש, זה מספיק בכדי להחשיב את זה כידיעה. עכשיו, מה הבעיה כאן? עכשיו נחזור לרבי יוחנן וריש לקיש בסוגייתנו. סלקא דעתא, כאן עשו והוא הדין לכל התורה כולה. הם הבינו משיטת רבי יוחנן שהכוונה שעשו ספק ידיעה כידיעה בכל מקרה. עכשיו, מה הקשר? ספק ידיעה זה כמו מה שאמרנו קודם. מה אמרנו? המחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן מקודם זה האם ידיעת ספק מחלקת לעניין חטאת. האם יש חשיבה לידיעת ספק? אז גם כאן השאלה, האם יש חשיבות לידיעת ספק? זה קצת שונה, כי בסוגיה הקודמת, האם הידיעת ספק זה מספיק כדי לחלק לחטאות. אבל כאן זה האם הספק ידיעה מספיק להיחשב כידיעה לחייב קורבן. זה, אבל זה די דומה, כן? בשניהם זה כמה חשוב הידיעת ספק. אז כשראו, אז שוב, בואו נחזור למחלוקת הראשונה. ריש לקיש אמר שידיעת ספק מחלקת לעניין חטאות. רבי יוחנן אמר שזה לא מחלק לעניין חטאות. וכמה יש לנו? רבי יוחנן אומר, כאן עשו והוא הדין לכל התורה כולה אנחנו מניחים, ולכן קש את רבי יוחנן את רבי יוחנן, כי הוא בעצם סבר שם שספק ידיעה זה לא נחשב, וכאן הוא אמר, עשו ספק ידיעה כידיעה. וקש את ריש לקיש את ריש לקיש, כי ריש לקיש בעצם שם אמר שספק ידיעות מחלקות. וכאן הוא לא היה מוכן להגיד את זה, הוא אמר, כל זה הולך לפי שיטת רבי ישמעאל, שאפילו לא מצריך ידיעה, אבל אם היה מצריך ידיעה, אז לא. אז בשלמד רבי יוחנן את רבי יוחנן לא קשה. כי אפשר להסביר מה, כאן עשו, אבל בכל התורה כולה לא. זה משהו מיוחד לגבי מי שבא למקדש תמה, ולא רלוונטי לשום מקרה אחר. ומה הייתה אימה? מה הסיבה? הך לגבי תום הכתיב, ונעלה ממנו והוא תמה. בתומעה כתוב, מישהו שתמה ונכנס למקדש, כתוב, ונעלה ממנו והוא תמה, הוא שכח, כן, והוא תמה. עכשיו, אז יש רק העלם כאן. אוקיי? ולכן, אפשר להגיד, ידיעה דהיפנה מספק חייבך. אוקיי? הפסוק מחייב אפילו ידיעה שיש בה משום ספק. כי לא כתוב משהו לגבי ידיעה כאן בפסוק. אבל בכל התורה כולה כתיב, כשמדבר על בדרך כלל קורבן חטאת, או הודה אליו חטאתו, וכאן הכוונה הודה, כן? יש לו, הוא צריך ידיעה. היא לידיעה, הוא דמחייב. אלא, אז רבי יוחנן אפשר להסביר. זה לא מה שחשבנו בהתחלה, שכאן עשו והוא לדין לכל התורה כולה. לא, זה די מיוחד כאן בתומעה, שידיעת ספק כן נחשב, אבל בדרך כלל לא. אלא לריש לקיש קשה, אדמו כאילו כרבי ישמעאל, לא כמו כרבי. לא היה צריך להקים את זה כרבי ישמעאל. הוא כבר התחיל ואמר, מדברי רבי, אנחנו מניחים, שידיעת ספק מחלקו לעניין חטאת. ומה זה אומר בעצם? שידיעת ספק נחשב. אז גם כאן אפשר היה להגיד, זה כמו רבי, שידיעת ספק נחשב, ולא היה צריך להקים כדעת יחיד של רבי ישמעאל שאפילו אין צורך בידיעה תחילה. אז מה הוא רצה להגיד לנו בזה שהוא קבע כרבי ישמעאל? הקמה שמלן דרבי ישמעאל לא באה ידיעה בתחילה. הוא רצה ללמד אותנו הלכה שרבי ישמעאל לא סובר שיש ידיעה בתחילה. אוקיי? לא צריך, לא מצריך דבר כזה. אוקיי? אז כן, וזה בתומת מקדש. אוקיי? ולכן הוא רצה להגיד לנו את זה, ולכן אמר שזה לפי רבי ישמעאל. אז אומרים, אבל המתמידני, הרי למדנו את זה ממשנה, אז בשביל מה ריש לקיש צריך ללמד אותנו מה שכתוב במשנה? איך אנחנו יודעים ממשנה? Okay, צריך, לפני שנתחיל, צריך להבין שבשבועות, משנה בשבועות, הם דורשים, חכמים דורשים בפסוקים לגבי חיוב חטאת על תומת מקדש, כתוב ונעלם פעמיים. אז הם דורשים משם שצריך ידיעה תחילה, צריך לדעת שהוא תמי, ואז הוא שוכח, ואז מתברר לו שכן. Okay? ומשם הם דורשים שדרוש ידיעה תחילה. אבל רבי ישמעאל יש לו דרשה אחרת בפסוק. רבי ישמעאל ונעלם ונעלם שתי פעמים, לחייב על העלם תומעה ועל העלם מקדש. הוא רוצה להגיד שגם חייבים כשהוא שוכח שהוא תמי, וגם כשהוא שוכח שהמקום הזה הוא המקדש. ונכנס, כן, הוא יודע שהוא תמי, אבל שוכח שזה המקדש. ולכן יש נעלם פעמיים, ולכן הוא לא דורש משם לגבי ידיעה תחילה. עכשיו, אם אין לו את הדרשה של ידיעה תחילה, הרי ברור שהוא לא סביר ידיעה תחילה, כי יש לו דרשה אחרת לפסוק. אז הגמרא אומרת, לא, אי אפשר להביא מהמשנה, זה שהוא דורש את הפסוקים בצורה אחרת, זה לא אומרת שאין לו את הגישה הזאת, אולי הוא למד ממקום אחר. אז לכן כתוב בגמרא, איצריך, סרדה תחמינה, מקרא לילי, מגמרא אילי. אולי אין לו דרשה מפסוק, אבל אולי יש לו מסורת, אולי הלכה למשה מסיני, או למד את זה מהרבנים שלו. כמה שמלן לכם בריש לקיש להגיד, לא, באמת רבי ישמעאל לא מצריך ידיעה תחילה. אז בעיקרון הוא היה יכול להגיד שזה רבי, אבל הוא רצה להגיד שזה, שזה רבי ישמעאל, כדי ללמד אותנו הלכה אחרת. Okay, משנה חדשה. חלב ונותר לפניו. עכשיו יש לנו מקרה שיש חתיכת חלב, חתיכת נותר. Okay, שניהם אסורים. ואכל אחד מהם, ואיני יודע איזה מהם אכל. הוא אכל אחד מבין השתיים. בטוח אכל איסור, שחייבים כן בשוגג, וחייבים עליו קורבן חטאת, אבל בגלל שהוא לא יודע איזה מהן אכל, נראה שיש על זה ויכוח. אותו מקרה, אותו סוג מקרה, אשתו נידה, ואחותו אמו בבית, יש שתי נשים בבית, אשתו שהיא נידה, שאסורה עליו, וגם אחותו, ושגג באחד מהם, הוא לא יודע איזה מהם שכב, כן, המקרה המוזר שראינו קודם, איך הוא לא יודע, אנחנו לא יודעים, ובסדר, ואינו יודע באיזה מהם שגג. שבת ויום הכיפורים, אוקיי, מדובר במקרה, אוקיי, כגון, למרות שבימינו זה כבר לא קורה, אחרי שיש כפי הדיארכה, וגם הרבנים באיזשהו שלב ניסו שזה לא יקרה, אבל אם יום הכיפורים חל בערב שבת, או ביום ראשון, והם צמודים זה לזה, ועשה מלאכה בין השמשות, ואינו יודע באיזה מהן עשה, כן, בין השמשות זה ספק יום ספק לילה, אז הוא לא יודע אם זה כבר היום הבא, או היום הקודם. ואם כן, הוא לא יודע אם זה, ראש, אם זה יום כיפורים או שבת. השניהם, שוב, חייבים קורבן חטאת, אבל הוא לא יודע באיזה מהם עשה. שוב, מה אתם זוכרים? שצריך איזושהי ידיעה, שאלה כמה הוא צריך לדעת מה בדיוק הוא עשה, על איזה עברה הוא עבר. שימו לב שבכל הדברים האלו יש שמות נפרדות. אחד זה חלב, אחד זה נותר, אחד זה נידה, אחד זה אחותו, אחד זה שבת, אחד זה יום הכיפורים. נראה דוגמאות אחרות שהם יותר דומים. רבי אלעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר. אוקיי, יש מחלוקת בין רבי אלעזר ורבי יהושע, האם הוא חייב קורבן חטאת או האם הוא פטור. אמר רבי יוסי, לא נחלקו על העושה מלאכה בין השמשות שהוא פטור, שאני אומר, מקצת עשה היום ומקצת עשה למחר. במקרה שהם עשו מלאכה בין השמשות, זה לא המקרה שעליו יש מחלוקת, כמו שאמרו כבר קודם במשנה, זה לא נכון. למה? כי בטח המלאכה נמשכה קצת זמן, ואם נמשך קצת זמן בין השמשות, אפשר להגיד שחלק היה בשבת וחלק היה ביום טוב. אז אם כן, ברור ופטור שהוא בעצם לא עשה מלאכה שלמה באף חמי הימים האלו. אמר נחלקו, על עושה מלאכה בתוך היום, ואינו יודע אם בשבת עשה, אם ביום הכיפורים עשה. כלומר, הוא ודאי עשה מלאכה או ביום הכיפורים או ביום שבת. זה לא ספק בין ליום הזה, בין ליום האחר, הוא פשוט לא זוכר מתי הוא עשה. כאילו הוא בנה משהו בבית, ולא זוכר מה שהוא בנה, הוא עשה בשבת, או מה שהוא בנה היה ביום טוב. או, העושה ואינו יודע איזה מלאכה עשה. כאילו הוא לא בטוח איזה אב מלאכה הוא עשה. אם הוא עשה אב מלאכה שונה, אז הוא יהיה, שוב, אז יהיה ויכוח האם הוא חייב או פטור. שרב אלעזר מחייב חטאת, רבי יהושע פוטר. Okay, במקרים האלו, על זה יש מחלוקת. אמר רבי יהודה, פוטרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי. כשרבי יהושע אומר שפטור מקורבן חטאת, אז הוא פוטר לפי רבי יהודה גם מהשם תלוי. כאילו במקרה הזה לא מביאים השם תלוי. השם תלוי זה ספק אם עשה עבירה או לא עשה עבירה. אבל אם בטוח שעשה עבירה, אז כבר לא מביאים השם תלוי, אפילו אם לא בטוח איזה עבירה עשה ואיזה עבירה לא. רואים שהשם תלוי, כמו שדיברנו הרבה פעמים, הזכות, זה זכות להביא קורבן. זה לא רק שחייבים, אבל זה גם זכות. אז מי שבטוח עבר עבירה, הוא לא מקבל את ההזדמנות לקבל כפרה באשם תלוי. רק מי שלא יודע אם עבר עבירה או לא, אז נותנים לו את ההזדמנות, אבל לא אם הוא בטוח. נראה בהמשך שיש מחלוקת בנושא הזה. רבי שמעון ורבי שמעון שזורי אומרים, לא נחלקו אלא דבר שהוא משם אחד, שהוא חייב. הם לא נחלקו על דבר שנקרא דבר אחד, אלא מה נחלקו? על דבר שהוא משום שני שמות. Okay? כשיש שני שמות, אז, אוקיי, כמו שלדוגמה, אם חרש או זרה, אוקיי? או נראה את הדוגמאות עכשיו. אמר רבי יהודה, אפילו נתכוון לוקות תאנים וליקית ענבים, ענבים וליקית תאנים תאנים, שחורות וליקית לבנות, לבנות וליקית שחורות. רבי יהודה מחייב ורבי יהושע פוטר. רבי יהודה לוקח את זה עוד צד הלאה. זה לא רק שני אב מלאכות שונים או שני מקרים שונים כמו במקרה של הראיות, אחות ונידה, אוקיי? שזה לעומת, בוא נגיד, כן? או שהוא חרש שדה זה, או שהוא חרש שדה אחר. או שהוא שכב עם שתי נשים, אבל לא בטוח, כן? אחד נידה והשנייה גם נידה, ולא בטוח עם איזה מהם הוא שכב. זה לפי הדעה הראשונה. רבי יהודה בא ואומר, אפילו אם זה אותו אב מלאכה, כמו לקצור, אבל הוא קצר, הוא, או במקרה הזה לקה תאנים במקום ענבים, או ענבים במקום תאנים, כן, כאילו אנחנו לא יודעים איזה מהם, אז גם במקרה הזה יש מחלוקת. כאן אומר רבי יהודה כך הוא למד, אבל הוא אומר, כן, תלוי לפי הנוסח, אם הוא אומר או מישהו אחר אומר, תימהני אם פטר בה רבי יהושע, אבל באמת יש לי סימן שאלה אם באמת במקרה הזה רבי יהושע היה פוטר מקורבן, כי בכל אופן, כן, למה הוא יהיה חייב קורבן? כי הוא התכוון לדבר אסור, אז לא משנה שהוא התכוון לענבים וקיבל תאנים. הרי הוא התכוון לעשות מלאכה אסורה. אז אומרים, אם כן, למה נאמר? כאילו, אם תשאל אותי למה נאמר אשר חטא בא, כאילו, אם אני חושב שבעצם צריך כוונה, כן, לא צריך כוונה ספציפית לענבים, אלא גם תאנים זה בסדר, אבל כתוב בפסוק, אשר חטא בא. אוקיי, שזה או הודעה עליו חטאתו אשר חטא בה, הוא יודע בדיוק מה הוא עשה, וכאן בעצם איזה מקרה בא זה בא למעט, אני אגיד, זה לא בא למעט, התכוון לוקות תאנים וליקית ענבים, נכון שצריך כוונה לדבר מסוים, אבל מה זה בא להוציא? פרט למתעסק. מה זה מתעסק? הוא התכוון לעשות משהו מותר, ועשה משהו אסור. במקרה הזה, אז הוא פטור. אבל אם הוא בעצם, לדעתי, אם הוא בעצם מתכוון לדבר אסור ועשה דבר אחר, שיש לזה אותו שם כללי, אז הייתי אומר שרבי יהושע מחייב. Okay, לעומת אלו שמסרו לי שזה לא כך. תניה, אמר רבי אליעזר, okay, יש גמרא התחילה עם ברייתא, מה נפשך? במקרה של החלב ונותר, או שתי הראיות, או שבת בין השמשות, אי חלב אכל, אי נותר אכל חייב. מה משנה? בכל אופן, בן אדם חייב. אי אשתו נידה בעל, חייב, אי אחותו בעל, חייב. אי בשבת עשה מלאכה, חייב, אי ביום הכיפורים עשה מלאכה, חייב, בכל המקרים הוא חייב. אז כך אומר רבי אליעזר לרבי יהושע. אמר לו רבי יהושע, הרי הוא אומר, אשר חטא בא, עד שיודע לו במה חטא. מה צריך? צריך ידיעת החטא, ידיעה בבירור מה עשה. אם אין ידיעת החטא, אי אפשר להביא קורבן חטאת, כשיש ספק לגבי מה עשה. לא רק ספק אם חטא או לא חטא, אלא גם ספק מה היה החטא. ולכן אי אפשר לקבל כפרה כשלא יודעים את החטא. ורבי אליעזר, היי, מה יעבד לי? מה הוא עושה עם המילה הבא, אשר חטא בא, שצריך לדעת בדיוק מה עושים? ובא אליי פרט למתעסק, הוא אומר שזה בא להוציא את המקרה של מתעסק. אוקיי, שזה אמרנו, מקרה שמישהו התכוון להתר אבל עשה איסור. עכשיו, הגמרא שואלת, מתעסק תמי, איזה מקרה שהוא מתעסק הוא יהיה פטור? עיד החלבים והעריות חייב. תאמר רב נחמן, אמר שמואל, המתעסק בחלבים והעריות חייב. אם מדובר במקרה שהוא התכוון לאכול חתיכה של שומן, ומישהו החליף את הצלחות כשהוא לא הסתכל, והוא בא לאכול משהו על הצלחת שלו, ובסוף התברר שהוא אכל חלב. זה מה שנקרא מתעסק. הוא התכוון להתר ויצא איסור, לא באשמתו בכלל. אוקיי? או עריות. הייתה מישהי במיטה, והחליפו כשהוא לא ראה, ולא היה לו דרך לראות, וכן הוא שכב עם מישהי אחרת. במקרים האלו, בטוח שהוא חייב, למה? שכן נהנה. מה אנחנו לומדים כאן? אפילו אין כוונה, יש הנאה. וכשיש הנאה, והוא נהנה מהאיסור, כן יש עליו חיוב קורבן. אלא מתעסק בשבת, ואם נגיד שזה מתעסק בשבת, הרי הוא פטור מחטאת. כאילו בדרך כלל בשבת, מישהו פטור, איך אנחנו יודעים? דאמר רב נחמן אמר שמואל, המתעסק בחלבים ועריות חייב, שכן נהנה. המתעסק בשבת פטור, מי טיימה, מלאכת מחשבת עשרת תורה. אם מישהו התכוון לעשות מלאכה של היתר או מעשה של היתר, בוא נגיד אני לוקח את הידיים שלי ומעיפה אותם באוויר, אוקיי? ומעשה מותר בשבת, כן? אבל תוך כדי שיעפתי את הידיים, אני הורדתי עץ מהפרי מהעץ, אוקיי? אז יהיה אפשר בעצם, אני לא חייבת במקרה הזה, זה מה שנקרא מתעסק. אז איך אנחנו נענה, נענה על השאלה, לרבה משכח עליו שמתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר. הוא התכוון לחתוך, אבל התכוון לחתוך משהו שמותר לחתוך, שזה משהו תלוש, וחתך את המחובר. עכשיו זה כבר מקרה ביניי, כן? כי הוא התכוון לחתוך, אבל התכוון לחתוך תלוש. ולכן, ולא מחובר, רק אסור לחתוך משהו שמחובר לקרקע. אז הוא התכוון לחתוך מלפפון שהיה לרצפה, לא מחובר לקרקע, ובטעות חתך מלפפון שהיה מחובר לאדמה. זה מתעסק שהוא פטור. או שעל זה יש ויכוח, לא, שזה המתעסק, סליחה. אם זה שבת זה פטור לגמרי, ואם כן אין צורך בפסוק הזה להגיד שהוא פטור. אז לכן בשביל מה בא הפסוק הזה להגיד? אז, לא, אני אסביר את זה אחרת. דווקא מדובר, אוקיי, לא עניתי נכון. מדובר שהתשובה היא שהמתעסק בשבת פטור. אוקיי? בואו נחזור שנייה. הם אומרים, זה לא יכול להיות חלב עריות, אז זה אמור להיות שבת. ואז אומרים, מה המקרה שמתעסק בשבת פטור? וזה לפי רב המתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, ולאביי, משכח עלה כגון שמתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר. הוא התכוון רק להגביע, ותוך כדי שהוא ניסה להגביע, כמו הדוגמה שאני הבאתי עם הידיים, כן, שחתך את המחובר בטעות. דאיתמר, שכן המחלוקת בין אביי ורב ידוע לנו ממקום אחר, נתכוון להגביע את התלוש וחתך את המחובר פטור, וכאן מוסיפים, מי טיימה, מה הסיבה? תהלו, הוא יכוון לשום חתיכה, הוא לא התכוון לחתיכה בכלל, לפי אביי. לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אבל אם הוא התכוון, כן, גם, זה לפי שתי הדעות, אם הוא מתכוון להגביע ובטעות חתך, אז בכלל הוא התכוון. אבל אם זה לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, אביי אמר חייב, דהה יכוון לשום חתיכה, ורב אמר פטור, דהה לא יכוון לחתיכה ואיסורה. Okay? הוא לא התכוון לשום חתיכה של איסור, ואם כן, זה שהוא התכוון לחתוך זה לא אכפת לנו. והבעיה, זה שהוא התכוון לחתוך זה כבר התכוון למעשה. אפילו שהוא התכוון למעשה של היתר, הרי זה המעשה איסור שהוא עשה, וזה לא פטור. אבל רב הוא פטור. רבי יוסי אומר, לא נחלקו, אוקיי, כמה? הוא אומר, המחלוקת זה לא שעושה מלאכה בין השמשות, אלא זה מקרה אחר שהוא עשה מקצת מלאכה היום, הוא אמר, זה לא יכול להיות בין השמשות, כי ברור שהוא בעצם, אם הוא עושה בין השמשות, בטח הוא מתחיל את המלאכה כשזה, בוא נגיד, עדיין שבת, ומסיים כשזה עדיין יום הכיפורים, ולכן לא חייב, כי הוא לא סיים את המלאכה באחד מהימים. אז תניה אמר להם, רבי יוסי, דקדקתם אחריי. יש ברייתא ששם כתוב שרבי יוסי אומר לחכמים, הרי ניצחתם אותי, כך אנחנו מפרשים עכשיו, אחר כך נצטרך לפרש את זה קצת אחרת. אז מה אמר להם? מה בעצם אמרו חכמים לרבי יוסי? דה אמר להו שבגלל זה הוא אמר להם, דקדקתם אחריי. אז הכי אמרו להם, כך הם אמרו להם. הגביע בין השמשות מהו. אמר להם, תקדקתם אחריי. אז הוא אמר, אם מגביהים בין השמשות, הם אמרו לו, אם מגביהים, בעצם מגביהים משהו שהיה ברשות היחיד ומוציא, כאילו בתוך כדי ההגבה הם מוציאים את זה מרשות לרשות, הרי זה פעולה שלוקח שנייה. ואז אפשר להגיד שבאמת הוא עשה את זה או ביום כיפור או בשבת, את כל המעשה. ואז הוא אומר להם, תקדקתם אחריי, אתם בעצם צודקים. ואז הגמרא מקשה אבל, ונאמר להם, מקצת הגבהה הייתה היום ומקצתה למחר. דווקא הוצאה זה משהו שיש שני שלבים. יש עקירה, צריך לעקור את זה מרשות אחד לשנייה, וגם צריך להניח את זה ברשות השנייה. אז בעצם זה משהו שכן יכול לקחת זמן. אז הוא היה יכול לענות כך, אז הגמרא עונה, החינמי כאמר לו, זה באמת מה שהוא אמר להם. ולכן כשהוא אומר, דקדקתם אחריי, הכוונה שלו זה לא מה שחשבנו בהתחלה, אלא, ולא העליתם בידכם כלום, כאילו ניסיתם לתקוף אותי, אבל בסופו של דבר לא יצא כלום, כי יש לי תשובה לשאלה שלכם. ולרבי יוסי, גמר מלאכה, לרבי אליעזר פטור, הרי מה כתוב לפי המשנה? שלפי רבי יוסי, רבי אליעזר פוטר במקרה שלא סיים, כן, כולם בעצם פוטרים במקרה שרק מסיימים את המלאכה, כן, גם רבי אליעזר וגם וגם רבי יהושע, כן, כי על זה יש ויכוח במשנה, והוא טוען שאם זה בין השמשות והוא התחיל וסיים ביום אחר, אז הוא לא חייב, כי מה רואים? לא חייבים על גמר מלאכה. אבל השמן עלי דבחייב, הרי למדנו שהוא מחייב רבי אליעזר. למה? דתנן, במסכת שבא כתוב, רבי אליעזר אומר, ההורג שלושה חוטים בתחילה. אם מתחילים משהו, אז צריך שלושה חוטים כדי להתחייב. יש כאלה שאומרים שני חוטים, אבל הוא סובר שלושה, כי אם זה שניים, זה יכול ממש התפירה, יכול, או ההריגה, יכולה לצאת באופן ממש קל, ואם כן, אז לא חייבים. אז רק שלושה זה כבר נחשב רציני. אבל אם הוא מוסיף למשהו שכבר הרוג, אחד על ההריג, אפילו חוט אחד, זה מספיק וחייב. אז מה רואים? זה מה שנקרא גמר מלאכה וחייבים. הרי זה לא מלאכה שלמה, זה רק הוספה של משהו. אז אמר רב יוסף, רבי יוסי, אליבא דרב אליעזר, הכי מתנה. רב אליעזר אומר, העורג שלושה חוטים מתחילה ושניים על ההריג חייב. אם רק לפי רבי יוסי יש לו גרסה אחרת בדברי רב אליעזר למה שיש לנו במשנה, בגרסה שלו מופיע שהוא צריך שניים על ההריג ולא אחד. אחד זה לא מספיק, כי גמר מלאכה זה לא מחייב. ואז זה מסתדר יחד עם משנתנו. אמר רבי יהודה, פותרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי. אז כאן אנחנו נראה שיש דעה שחולקת על זה. שוב, מה הכוונה? שאם לא יודע איזה איסור קראת עבר, אז הוא פתור גם מהשם תלוי, לא מביא עם השם תלוי על זה. אז תניה, כתוב במדרש הלכה בספרה, אמר רבי יהודה, פותרו היה רבי יהושע אף מהשם תלוי. למה? שנאמר, ואם אני אקריא את כל הפסוק, ואם נפש כי תחתה, אז תחת מכל מצוות השם שלא תעשנה ולא ידע והשם ונעשה עוונו. מה כתוב? כי תחתה ולא ידע. פחת לזה שידע שחתה, זה רק מי שלא יודע אם חתה או לא, ולכן מי שידע שחתה לא יכול להביא. אמר לו רבי שמעון שחולק עליו, זהו שמביא השם תלוי. לא, טעית לגמרי, זה המקרה הקלאסי של השם תלוי שנאמר ועשתה, כי כתוב כי תחתה ועשתה, אחת מכל מצוות השמר שלא תעשנה ולא ידע, כאילו עשתה משהו ולא ידע, וזה לא ידע מה עשה, כאילו מה שלא ידוע זה מה הוא עשה, אבל כאילו עשה משהו ולא יודע מה עשה, אבל באמת עשה משהו, עשה עבירה, פשוט לא יודע איזה עבירה. אבל ספק אכל חלק, ספק לא אכל, המקרה שדיברנו עליו עד עכשיו, שספק אם הוא אכל חלב או לא אכל חלב, זה יושאל עליו אם מביא השם תלוי או לא, על זה יש לשאול, אין לי מושג אם מביאים או לא. אז כמר שואלת, מה הווה עליו? מה באמת רבי שמעון סובר? האם הוא חושב שבאמת חייבים השם תלוי גם על המקרה שעד עכשיו זה המקרה שדיברנו עליו שהשם תלוי? אז תשמע, בוא נאמר מהברית הבאה. חטא ולא ידע במה חטא. או ספק חטא, ספק לא חטא, מביא השם תלוי. עכשיו, שני המקרים מופיעים כאן. עכשיו שוב, לפי רבי יהודה, לא מביאים השם תלוי על המקרה הראשון, אם חטא ולא ידע במה חטא. אז לכן, כנראה, מן שמן על הידה אמר חטא ואין ידוע במה חטא מביאה שם תלוי, רק רבי שמעון אומר את זה. וקטנה, ואז מוסיף את המקרה, ספק חטא, ספק לא חטא, מביאה שם תלוי, שמע מינה, שסביר לה לרבי שמעון, ספק חטא, ספק לא חטא, מביאה שם תלוי. אז לכן אפשר להבין מכאן שרבי שמעון כן הסכים בסופו של דבר שכן מביאים השם תלוי גם על המקרה האחר. רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים לא נחלקו, כן, אז כאן הם אומרים לא נחלקו אלא בדבר משם אחד, אבל לא נחלקו בדבר שיש בו ספק משום שם אחד, כן, אבל רק נחלקו על דבר שיש בו ספק של שני שמות. אם זה שם אחד, לכולם ברור שהוא חייב. אז אם כן, מה אתה מלא מאשר חטא בא, פרט למתעסק. אז אמר רב נחמן המשמוע, מתעסק בחלבים באריות חייב שכן נהנה. בשבת פטור מלאכת מחשבת עשרת תורה. עכשיו אנחנו חוזרים למה שציטטנו קודם, שאם זה חלב האריות הוא חייב, ואם זה מתעסק בשבת הוא פטור. כי בשבת צריך מלאכת מחשבת, ולכן המתעסק אינו חייב. אבל אם הוא מקבל הנאה מזה, כשמדובר בחלב האריות, אז כן הוא חייב ומתעסק. כן, בשבת זה צריך להיות כמו שבנו את המשכן, שהייתה חשיבה ויצירה, ואם אין חשיבה ויש כוונה לעשות משהו אחר, אז לא. אמר לרב ולרב נחמן, והתינוקות תחים את עסק דמי, okay, בוא, אני אביא קושי עליך מהמקרה של תינוקות. מה המקרה? מי שהיו לפניו שני תינוק, ותנן. כתוב במשנה, מי שהיו לו שני תינוקות, אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת. Okay? יש ברית מילה, מי שחייב בברית מילה בשבת, אז מותר לו למול בשבת. אבל אם לא, אסור למול בשבת, כי לעשות ברית מילה זה חבלה, okay? זה חבלה אסורה, כי זה משום, זה כמו נטילת נשמה, ונטילת נשמה אסור בשבת בגלל המלאכה של שוחט, okay? ששם נוצלים את הנשמה של הבהמה. אז חבלה אסור לעשות. Okay, נראה בהמשך, שחבלה בעצם אסור למרות שזה מקלקל. אז לפי דעה אחת, זה בדרך כלל מקלקל פטור, אבל המחבל, חבלה זה יוצא מן הכלל, שאפילו אם מקלקלים משהו על ידי זה, עדיין זה, עדיין זה אסור. ויש עוד דעה שבעצם בברית מילה הם מתקנים את הילד, ולכן התיקון זה מה שגורם למקלקל כאן, זה לא מקלקל. אם זה היה מקלקל, אז זה היה פטור, אבל זה לא מקלקל. אז יש שתי גישות בעצם, למה בכל אופן זה אסור, למרות שזה פעולה של קלקול. אז או שזה לא קלקול בכלל, או שיש דעה שיש שני יוצאים מן הכלל למקלקל, אחד זה מבעיר ואחד זה מחבל. אוקיי, אז יש שתי תינוקות, אחד למול בשבת ואחד למול אחר שבת. ושכח, הוא מעל את אחר שבת בשבת. הוא התבלבל בין התינוקות. ודווקא עשה ברית מילה לילד הלא נכון. רב אלעזר מחייב חטאת. הוא אומר, הרי הוא חילל שבת, והוא חייב חטאת. ורבי יהושע פותר, הוא אומר, הוא לא חייב קורבן חטאת על מה שעשה. עכשיו, זה מקרה של מתעסק בעצם. אז אמור להיות פטור למה? כי הוא מתעסק, גם לפי רבי אלעזר. עד כאן, אז עכשיו הגמרא אומרת, עד כאן לא פטר רבי יהושע, אלא משום דקה סבר, טעה בדבר מצווה, לא עשה, טעה בדבר מצווה. אז אומרים על זה, שהוא רק פטר משום שהוא טעה בדבר מצווה, הוא היה עסוק במצווה, ובגלל זה עשה את הטעות, ולכן אנחנו מקילים, והוא לא צריך להביא קורבן. ולפי זה, ולא עשה מצווה, פטור. אבל מתעסק בדבר דלת מצווה, אפילו רבי יהושע חייב. אז כמה אנחנו רואים? שאם הוא התעסק במשהו שלא מצווה, הרי רבי יהושע היה מחייב. וזה בדיוק נגד מה שרב נחמן אמר, שמתעסק בשבת תמיד פטור. אז איך הוא יענה לקושי? אמר לו, רב נחמן אמר לרבה, הנח לתינוקות, הועיל ומחלקל בחבורה חייב, מתעסק בחבורה חייב. כמו שיש לנו הלכה מיוחדת בעושה חבורה, שבגלל שהמקלקל בחבורה הוא חייב, ובדרך כלל מי שמקלקל, כמו שאמרנו, פטור, אז לכן לומדים שגם המתעסק בחבורה יהיה חייב. אבל בשאר מלאכות זה לא יהיה נכון, וכל מקלקל יהיה פטור, כמו שרב נחמן אמר מקודם. מה הקשר בין מקלקל למתעסק? כי זה שמקלקל בחבורה חיה, וזה מראה שלא דרוש מלאכת מחשבת למלאכה הזאת. כי אם דרוש מלאכת מחשבת, הרי מקלקל לא היה חייב. ולכן, אם לא דרוש מלאכת מחשבת, אז גם לא דרוש מלאכת מחשבת לעניין המתעסק. אוקיי. מחר נמשיך עם עוד קושי על מה שרב נחמן אמר בשם שמואל.